רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית עניין של טעם, בהגשת דינה לוי ושמוליק מושקוביץ. כן, דינה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
שומעים אותנו?
בטח ששומעים. מה זאת
אוקיי.
אומרת?
מה שלומך?
טוב, את יודעת. כן, כן. יום שישי, יום חופשי.
יום שישי, י"ב באלול.
כן, כן.
אנחנו עדיין בעת הסליחות, אתה יודע.
נכון. אנחנו נפתח בזה קודם,
כמובן.
חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות יודע נסתרות. חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות שומע תפילות. חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות סולח עוונות. חתנו לפניך ושוב חוזר אליך אחרי שנה, מבקש סליחה. האם היא מתקבלת? בוא ונדבר על כל מה שהיה, על הטוב ועל הרע, אתה אבא וגם מלך. איך הסתכלתי רק על מה שאין, הולך ומתרוקן, איבדתי את הדרך. מה שקלקלתי תן לי לתקן, מתחנן כמו בן רק תפתח לי דלת. אדון עשה לכרות בוחן הלב עבור, נתנו לפניך רחם עלינו. אדון עשה לכרות יודע נסתרות. חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות שומע תפילות. חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות סולח עוונות. חתנו לפניך. מסביבי יש דיבור כזה נגוע, שאני צבוע, ומה פתאום חזרנו לדבר? רק אתה רואה את הלב שלי ויודע כשאני דומע אותך. לא יכולתי לשקר, הסתכלתי רק על מה שאין, הולך ומתרוקן, איבדתי את הדרך. מה שקלקלתי תן לי לתקן, מתחנן כמו בן רק תפתח לי דלת. והשעות טובות לאן, אני חזרתי שוב אליך, חושף הכל בבת אחת. חתנו לפניך, אדון עשה לכרות בוחן הלב עמוק. חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות יודע נסתרות. חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות שומע תפילות. חתנו לפניך רחם עלינו, אדון עשה לכרות סולח עוונות. חתנו לפניך. שקראתי לעצור אל עצמי, אם רק תפתח לי דלת.
כן, איזי וחנן בן ארי כמובן.
כמובן, אדון הסליחות. במסגרת החיתותים, שיתותים, למידה שלי, אתה יודע, אנחנו כל החיים לומדים, ובסוף אתה יודע מה קורה לנו. אז למדתי פרט מאוד מעניין.
כן.
שבקהילות הספרדים מתחילים לומר סליחות מראשית חודש אלול. מחצות הלילה או מלפני אשמורת הבוקר עד אור הבוקר. חוץ מימי שבת וראש חודש, שאז לא אומרים תחנונים בשבת וראש חודש. לעומת זאת, תקשיב טוב, בקהילות האשכנזים מתחילים באמירת סליחות במוצאי השבת של השבוע שלפני ראש השנה. אבל אם חל ראש השנה ביום ב' או ג' בשבוע ולא נשארו לפחות 4 ימי סליחות או סליחס, מתחילים את אמירתן למוצאי שבת של השבוע שלפני זה. מנהג הסליחות של האשכנזים, להתחיל את אמירת סליחות ביום בריאת העולם, כ"ה באלול. יש פה דברים שלמדתי שלא הייתי מודעת להם, אני מוכרחה להודות.
כל יום לומדים משהו חדש. מה זאת אומרת?
מלנת אלפים דברים חדשים. ואיך אפשר בלי יוסי?
כמובן.
אז מתוך כשאימא שלי הייתה מלכה. על פי מנהג עיר ילדותי הרחוקה, ראש חודש אלול הוא היום שבו הולכים החיים אצל המתים. כל חי והמת שלו, כל צער והכאב שבו. מחליפים זר שנבל בזר פורח. אב בוכה על בן, בן על אמו. מניחים אבן קטנה על מצבה לאות ולסימן, כאילו אומרים, היינו פה. וביציאה ליד השער הראשי, קבצנים דופקים על קופות צדקה. צדקה תציל ממוות, צדקה תציל ממוות. לך ילד, אומרת לי אמי. לך, תן לו נדבה לקבצן. אולי תציל ממוות, מי יודע? אם בכל שנה, או בכל השנה לא תציל, אולי בראש חודש אלול תציל. יוסי בענאי.
וואלה. ורציתי להגיד, רציתי להגיד משהו לגבי, לגבי השיר ששמענו מקודם.
כן. אדון
הסליחות, הגרסה, הגרסה החדשה יותר, חדשה.
כן.
אז בבית ספר, אני בשיעור ספרות, אנחנו מדברים על אדון הסליחות, אתה יודע, המסורתי, ואני נותן את הביצוע הזה, וזה פשוט מדהים, כי באדון הסליחות של חנן בן ארי ואיזי, יש באמת דיבור עם אלוהים, אבל כאילו שהוא, לא רוצה להגיד חבר, אבל הוא בגובה העיניים ממש.
כן.
שזה פשוט מדהים, מה ש... רק פתח לי דלת או מה שהוא אומר שם.
כן.
שזה מדהים הדיבור הזה, המונולוג הזה, עם, הדיאלוג, סליחה, עם דיאלוג.
סוג של דיאלוג עם איזי. אני תוהה, למה הספרדים מתחילים בראש חודש אלול, ואילו אשכנזים בכ"ה באלול? יש לך איזו השערה משהו?
ממש לא.
מוזר, נכון?
ממש לא.
מה, לאלה יש יותר על מה לבקש, או שאלה פשוט מרמים ידיים, אומרים, שיהיה, בשביל הקטע.
כן, יכול להיות. טוב, בכל מקרה, חנן בן ארי, דיברנו אסקינן, אז בחודש שעבר הוציא חנן בן ארי את הסינגל הראשון, גל עיניי, ושמענו את השיר גל עיניי פה בתוכנית, ממש בשבוע שהוא יצא, ועם היציאה, חנן בן ארי בישר, כי מדי חודש יצא שיר חדש, עד צאת האלבום ב-1 בינואר 2026, אחי הוא הסינגל השני שחנן בן ארי כתב, על אחיו עמיחי. חנן בן ארי מספר, בערב ראש השנה האחרון, רגע לפני כניסת החג, אני מקבל וואטסאפ מאחי הבכור עמיחי. אחי הוא עוד מעט לוקחים לנו את הפלאפונים, אחיו כותב לו בוואטסאפ, אחי עוד מעט לוקחים לנו את הפלאפונים, אם קורה לי משהו, אני מבקש שתעביר את ההודעה הקולית שאני שולח לך פה לאשתי ולבנות, אני אוהב אותך, אוהב אותך, אוקיי? לא, אוהב אותך, אוהב אותך. אחי, פסיכולוג ביום יום, עומד בראש מרפאה לטיפול בהתמכרויות בירושלים, אבל במקביל הוא גולנצ'יק, בוגר סיירת פלחן, מרץ 97. בשנים האחרונות היה מגד במילואים של גדוד אלכסנדרוני.
גצר אלכסנדרוני, כן.
הוא בחיים לא שלח לי הודעה כזאת.
דוציור דרך אגב.
כן, כן.
כן.
אז חנן אומר, הוא בחיים לא שלח לי הודעה כזאת, גם לא במהלך השנתיים האחרונות, שבמהלכן לחם בכמה חזיתות, זה הפחיד אותי ברמות, ניסיתי מיד להתקשר אליו, אבל הקו כבר היה מנותק, אז השארתי לו הודעה בוואטסאפ, שאני לא יודע מתי ואיך הוא ישמע את ההודעה, אבל שידע שאני אוהב אותו ושאני מחכה לו ושייתן בראש ויחזור. ונכנס החג וכל התפילות של החג ורק עמיחי והחברים שנכנסו איתו ללבנון בראש שלי. אחר כך באו שבועיים כאלה של סיוטים ופחד מכל רטט של שיחה נכנסת. מתאר לעצמי שרוב העם שלנו מכיר את התחושה הזאת מכל הכיוונים, ותוך כדי השבועיים האלה נולד הפזמון אומר חנן בן ארי אחי, אבל לא התקדמתי כי פחדתי מהמנחוס, ואז אחרי כמעט חודש הם יצאו מלבנון בריאים ושלמים, תודה לאל. עמיחי חזר לטפל בקליניקה ולהרצות באוניברסיטה, ואני שכחתי מהשיר לגמרי. רק לפני חודשיים חזרתי אליו, פתאום הגיע הטק של הבתים ועליין גיטרה בהשראת אהוד בנאי, האמן האהוב על עמיחי ועליי, פלוס הפקת קצה של תומר בירן, והנה שיר נולד ועכשיו הוא שלכם, כותב חנן בן ארי. הוא אומר גם, אני מקדיש את השיר הזה לאחי הבכור ולכל הגיבורות והגיבורים שעדיין נלחמים עבורנו, למשפחות והחברים שלא נרדבים בלילה ומתפללים לשובם של אהוביהם, ולכל המשפחות של אלו שכבר לא יחזרו, אני מחבק אתכם חזק. ואנחנו נשמע את השיר החדש של חנן בן ארי, אחי.
והיום זה היום ה-700. היום.
היום, נכון.
היום וואלה, 700.
וואלה, כמה
מטורף, סימבול. מטורף.
שימו לב להפקה של השיר הזה. תומר בירן מוכשר ברמות.
פלחן 97 בדרך חזרה מלבנון. אף פעם לא ראיתי אותך ככה, אתה מואר מדי וזה מפחיד. החלטתי הודעה ולא הקשבת, פחדתי שאף פעם לא תספיק. אחי יחד. נשיר ואז אתה תצחק בכל, תגיד אף פעם לא ראיתי את זה ככה, סתם עשית מזה משהו גדול. ואז אתה תיקח את הגיטרה ותנגן בשקט עם מקלט, כי אתה תחפש את ההרמוניה ולא תזיר גם לא דימה אחת. אחי אתה איתי בחלומות שלי, אני נרדם ומתעורר, נרדם ומתעורר, נרדם.
חנן בן ארי. טוב, יש לנו מרואיינת על קו הטלפון, קוראים לה אסנת גואז, אני מקווה שהגיתי נכון של המשפחה. היא מרצה לסטורי טלינג, סטורי טלינג אפקטיבי, יועצת ומלווה בתהליכי כתיבת ספרים והוצאתן לאור בארץ ובאמזון. היא מנתחת סדנאות וקורסים, מוסמכת בתקשורת ובעיתונות, עם 20 שנות ניסיון בכתיבה ובתקשורת שיווקית אפקטיבית, וגם מחברת הספר לא כוס התה שלי, ואיתנו על קו הטלפון. שלום אסנת, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר, שמחה להתארח כאן, תודה לכם.
שמחים שמחים. אסנת, תוכלי לספר קצת על עצמך, מעבר למה שכבר סיפרתי?
כן, בוודאי, אמרת הרבה. אני אוסיף ואומר שאני מנהלת את אחת הקהילות הגדולות של כתיבה והוצאה לאור, להוציא לאור ספר סוף המתייעצים. זאת קהילה של מעל 13,000 חברים וחברות. רובם כותבים, סופרים ואנשי התעשייה של כתיבה והוצאה לאור של ספרים.
אוקיי.
הוצאתי עד כה בארץ לפחות 4 ספרים. חלקם ציינת, יש לי ספר שנקרא תחילו לספר שהוא עוסק בסטורטלינג אפקטיבי, הוא יצא ב-2017, עוד לפני שסטורטלינג הפכה להיות באזורד מה שנקרא. הספר הנוסף שהוצאתי שנה אחר כך זה תמר ותמר בין שבילי הכפר, שזה ספר ילדים מאויר. אחר כך הוצאתי ספר שהוא לראש השנה עם מתכונים לצמחונים, טבעוניים וכו', וכמובן הספר האחרון שלי שהוא רב מחר באתר עברית, יצא כספר דיגיטלי בינתיים, שנקרא לו כוסתה שלי, שהוא קומדיה רומנטית על יזמת שיש לה חרדה חברתית, פחד במה, ושפתאום המיזם שלה זוכה להתעניינות בלתי צפויה מצד משקיע מסתורי. זה מה שעשיתי בארץ. אני יכולה להוסיף שבאמזון יש לי עוד לפחות 10 ספרים, חוברות, יומנים, מחברות, כולם תחת שמת.
מתי התחלת לכתוב, אסנת?
וואו, זו שאלה מעולה, כי אנחנו כששואלים, אתה יודע, סופרים וכותבים שהם עושים לאור ספרים, מתי התחלתי לכתוב, תמיד, כמעט תמיד אנחנו שומעים את החלום ילדות, ושמגיל קטן כותבים יומנים וכו'. לצערי אני לא יכולה לומר את זה. אני כתבתי... כנראה, מסתבר, שבגיל 32 בערך כתבתי ספר, את הספר ילדים תמר ותמר בין שבילי הכפר. כתבתי בכספר לבת שלי, הייתה בת 11 חודשים. ואת יודעת, בזמנו, הבת שלי עכשיו בת 23, כשכתבנו ספרים, שהיינו שולחים עותק לעצמנו בדואר רשום, במעטפה חתומה, והיינו משאירים את זה כעדות שבעצם יש לנו זכות יוצרים. אגב, היום לא צריך את זה, כי אנחנו שולחים באימייל, וזה יש לנו בעצם אינדיקציה, הוכחה. וזה מה שעשיתי כשהייתי בת 32. לא זכרתי את הסיפור הזה. פשוט אחרי 15 שנה, במקרה, גיליתי את המעטפה, ופתחתי אותה, וגיליתי את הכתב יד שכתבתי לבת שלי, שבעצם זה ספר שמודד ילדים לאכול ירקות. ואז, כן, וזה היה שנה אחרי שהוצאתי את הספר הראשון שלי, שנקרא, התחילו לספר סטוריטלינג אפקטיבי, שבעצם נותן הדרכה איך מעבירים מסרים בעידן רבוי מסרים. אז אפשר לומר שהוצאתי לאור את הספר הראשון שלי בגיל 47-48, כתבתי אותו שנה לפני כן, או שנתיים לפני כן, הוא מבוסס על לימודי דוקטורט שהתחלתי ולא סיימתי, ואחר כך, שנה אחרי זה, הוצאתי ספר שכתבתי 15 שנה לפני כן, אבל ספר ילדים.
איך זה באמת לכתוב ספר ילדים? מן הסתם יש הבדל, אבל...
זה הבדל עצום, כן. ספר ילדים הוא בדרך כלל, הוא בעצם צריך לשרת במידה מסוימת שני קהלים. גם את הילדים, אבל גם את ההורים. כלומר, אנחנו מנסים בספר ילדים שהילדים יתחברו ויהנו ולתת את החוויה, אבל אנחנו גם קצת צריכים לקרות להורים, כי בסוף מי שקונה בדרך כלל ספר ילדים, בטח אתם יודעים, זה סבתות ואימהות. בוא נגיד, מעל 80% מהרכישות מתבצעות על ידיהן. אז אנחנו גם בספר מנסים לקרות מדי פעם להורים. הספר ילדים יכול להיות עם חריזה, יכול להיות בלי חריזה, אבל הוא קוצר. בדרך כלל זה, במיוחד אם זה פיקצ'ר בוק, מה שנקרא ספר מאויר, אז הוא קצר, הוא בדרך כלל 800 מילים, 600, אולי יכול להגיע לאלף וקצת, כי זה ממש ספר לגיל הרך, לילדים קטנטנים. הוא צריך להיות מאוד חוויתי, לדבר בשפת הילדים, בגובה העיניים, הוא צריך לגרום להם, לרצות לשמוע אותו שוב ושוב, כמו שאומרים, עם העוד סיפור. לעומת זאת, ספר עיון, אם אנחנו מדברים רגע על הספר שרציתי על התחילו לספר, שעוסק בסטוריטלינג, הוא ספר מאוד... הדרכתי, הוא מיועד למבוגרים, הוא נותן כלים, הוא יישומי, הוא באמת נותן לך בעצם לצדה לדרך. עכשיו, מחר, אני עולה על במה, איך אני מדבר, מה אני אומר, איך אני מעביר מסרים, באמת זה החברתית, איך אני כותב, איך אני מעביר את התכנים שלי שאנשים רצו לשמוע, לקרוא, לעקוב. בעצם הוא נותן לנו כלים למיתוג עצמי, לשיווק עצמי, וגם עסקי וארגוני למי שצריך כלים. אז הקהל הוא שונה, הנימה שונה כמובן, מחקרים מדעיים מצורפים, הוכחות, זה לגמרי שונה לכתוב שני ספרים כאלה, במיוחד אצלי, שספר ילדים כתבתי בגיל 32, וזה היה בכלל סיפור שכתבתי לבת שלי, אגב, שהגיעה לגיל 16, היא עירה אותו, ואז היא יצאה לאור. כלומר, הילדה שבגיל 11 כתבתי לה את הספר, עירה אותו בגיל 16, והגישה אותו כפרויקט גמר במסלול אומנות בבית הספר ליד.
וואו, זה נשמע נפלא.
זה היה גם סגירת מעגל.
ממש.
מדהים.
ממש. את גם מלמדת בקורסים למספרי סיפורים?
כתיבה יוצרת?
לא. אני בעצם, קודם כל אני יועצת ומלווה גם מטעם מעוף. כלומר, שאתם מכירים את גוף בטח מעוף, מי שלא מכיר אני אומר שזה גוף ששייך, בוא נגיד, זה בעצם ספק של משרד הכלכלה והתעשייה, ואני נותנת ייעוץ, ליווי וקורסים והדרכות לאנשים שמגיעים דרך מעוף. אז אני במסגרת הקורסים האלה גם נותנת שירותים לסופרים ולכותבים. חלק מהקורסים שאני מעבירה זה קורסים של כתיבה. אנחנו מדברים על כתיבה של ספר בדדליין. זה בעצם אחד מהסדנאות הדגל שלי. לא יודעת אם אתם מכירים, יש אתגר שנקרא אתגר הכתיבה הבינלאומי, נאנוריימו, שמתקיים פעם בשנה במהלך נובמבר בכל העולם. עשרות אלפי אנשים יושבים לכתוב ספר ב-30 יום. זה נשמע מטורף, אני יודעת. כל מי ששומע את זה ישר אומר לי, סליחה, איך אפשר לכתוב ספר ב-30 יום? כאילו, אנשים כותבים במשך שנים, אתם בטח יודעים ומכירים, חודשים, שנים, לרוב שנים, כן? יש כאלה שגם 20 שנה כותבים ספר. וזה העניין שהאתגר הזה, הרעיון שלו זה לכתוב דראפט ראשון. הרעיון שלו לא באמת לתת לנו בסוף האתגר ספר שאפשר להוציא לאור, אלא לכתוב את הדראפט הראשון שממנו אנחנו יכולים לערוך, לשכתב, להגיע לדראפט שני, שלישי, ואז בעצם ללכת למסלול של עריכת לשון, הוצאה לאור וכדומה. אז זה אחד מהסדנאות והקורסים, זה לא קורס או סדנה שמלמד כתיבה יוצרת, כמו שאמרתם, או איך לכתוב, אלא זה פשוט איך מיינדסט, וכן כי נותן כלים לכתיבה של ספר בדדליין למי שרוצה לכתוב ולהגשים את החלום. סטטיסטית, אתם יודעים כמה אנשים רוצים לכתוב ספר ובאמת עושים את זה?
אין לנו מושג.
פחות מאחוז. כלומר, מתוך כלל הציבור, כל אלה שאומרים שהם רוצים לכתוב ספר יום אחד ולהוציא אותו לאור וכולי, פחות מאחוז עושים את זה. האתגר הזה מיועד לעזור להם.
כן, אני אחד מהם.
כן.
יש לי
ממש.
הוא נורא רוצה, אבל הוא לא...
ממש, אני כבר...
לא מעז.
מגיל 20 אני עם חלום.
קודם כל, אתה בסטטיסטיקה ב-99%.
ממש.
חוץ לדבר איתי אחרי
ה... בכיף, בכיף.
אחרי
ה... תודה.
יש לי שאלה. אמרת שזה מופיע בדיגיטל, באתר עברית. עכשיו, אני תולעת ספרים, אבל אני לא... אין מצב שאני קוראת דיגיטלי, אני צריכה ספר. צריכה להריח אותו, להחזיק אותו, יש אותו גם בהארד קופי?
את מדברת על הספר לא כוס התה.
כן, כן.
נכון.
כאילו לספר, כל שר הספרים יש אותו, אותם גם מתפצים כמובן. לא כוס התה שלי הוא בעצם ספר שהוצאתי לו לפני 4 חודשים, והוא יצא כרגע דיגיטלי מסיבות שיווקיות לחלוטין. אני מאמינה שהוא יצא בקרוב מאוד גם כמודפס. הוא יצא לפני 4 חודשים, אמרתי, הוא מחר כבר מעל 1,000 עותקים, ואני פשוט עשיתי תרגיל שיווקי, אני לא תרגיל לציבור, תרגיל עבורי, כן, מעין אתגר כזה עצמי, אמרתי, אני אוציא אותו דיגיטלית, אחרי שהוא ימכור 1,000 עותקים, אני אחליט כן מודפסים או לא מודפסים. החלטתי שכן, אז אני מקווה מאוד שבקרוב כן יהיה מודפס. אני רק אוסיף ואומר, אני בת 56 היום, וגיליתי את הדיגיטל לפני, אני חושבת, 3 שנים, ומאז אני לא עוזבת את זה, זה כל כך נוח לקרוא דיגיטלי, כאילו, זה לא יאומן. דווקא אני חושבת בקרב הציבור בגיל השלישי, לפחות מעל גיל 45 או 50, שקשה יותר לקרוא בספרים, הדיגיטל מציל אותנו. הטקסט יכול להיות גדול,
נכון.
לא צריך פרוג'קטורים על הספר כדי לקרוא את האותיות, אפשר לשחק בפונט, זה פשוט, מבחינתי זה הצלה. ואני יכולה להגיד לך שבשלושת השנים האחרונות עברתי מעל 80% קריאה דיגיטלית. אז זה סתם ככה, אם תרצי לנסות, אני אשמח לשלוח לך לינק.
אוקיי, תודה רבה.
טוב.
אז שיהיה קודם כל בהצלחה, ותודה לך על הזמן.
בהצלחה מאוד, כן, כן, כל כך הרבה דברים.
תודה רבה.
דברים חשובים, כי באמת ללוות סופרים, זה משהו שנורא חשוב. מאוד חשוב.
כותבים בעיקר שרוצים כל כך לכתוב את הספר, כל כך הרבה שנים מתאמצים וחולמים על זה, וזה לא מגיעים לזה, זה נורא מתסכל.
נכון.
וצריך למצוא את הדרך, כן, להגשים את החלום הזה. וזה אפשרי, וזה ישים, וזה קורה.
טוב, אסנת, שתהיה שבת שלום. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה לכם.
בהצלחה.
טוב, בהצלחה.
תודה.
ביי ביי.
תודה לכם.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, it was my
הייתי בסטימצ... אוי, אמרתי את השם.
לא תגיד.
לא נורא, אז פרסום. הייתי בחנות שמוכרת גם תקליטים.
וקנית?
חנות גדולה. לא, ולא, הייתי, נו, איך אני אגיד, הייתי בדילמה, זאת אומרת, לא, ככה עמדתי מול לזה ואמרתי, בא לי להוציא עכשיו 190 שקלים על...
תקליט.
זה תקליט כפול.
של פרנק סינטרה.
סינטרה. כן, זה אוסף.
אני יודעת מה לקנות לך על מתנה להם הולדת.
אוסף,
יש.
אוסף. לא, חוד שאני, כן. אה, אוקיי. חוד שאני עוד ארכוש את זה לפני, כן.
כן, אז כן, היו לי דמעות עכשיו. חברה שלי, אהובה סליה, כתבה לי. על השיר הזה.
כן.
שניגנו אותו בלוויה של מישהו שהיא מאוד אהבה. רקת אותי. רגע אותי. ואנחנו במעבר חד.
מעבר חד.
אז יש לי חוב. הסרט, החופשה שדיברנו עליו.
כן.
חזר ל-YES.
אופה.
וואי. שמוליק, פופקורן, כן. דבי, אתם חייבים לראות אותו. חובה.
אוקיי.
אז זה חוב ישן שאמרתי שאני אמלא אותו. וסרט אחד שרצוי לרוץ לצפות בו. קוראים לו הפסנתרניות. קלר וז'... אני ישבתי כל הסרט ככה. ככה. המומה. לא יכולתי לפצות פה. קלר וז'אן הן תאומות שנחנו בכישרון יוצא דופן בנגינה על פסנתר. בהנחיית האבא האמביציוזי שלהם, שזה אמביציה בטירוף עד כדי שריטה ממש, הן גדלות כשהפסנתר הוא בעצם כל החיים שלהן. ואז כשנדמה שהעבודה הקשה משתלמת, הן מתבגרות, מתקבלות יחד לאקדמיה יוקרתית למוזיקה בגרמניה, במקום שנקרא קארל סרואה, וזה מקום של הולדתו של איש אחד, שמאוד מאוד אהבתי, שאיננו איתנו כבר, מורדכי. אז הן מתקבלות שם לאקדמיה הזו, והחלום שלהם מתנפץ כי... מסתבר שהן חולות באיזושהי מחלה תורשתית נדירה שמאיימת להשפיע על הנגינה שלהן. אבל הן לא מבטרות והן נחושות. זו דרמה מעוררת השראה ממש. זה מבוסס על סיפור אמיתי, על סיפור של שתי אחיות שהוכיחו לעולם שאפשר. גם כאן מדובר על מערכת יחסים בין הורים וילדים. על קבלה, על נתינה, על נחישות, ועל דברים שבתוך מערכת היחסים הזו אפשר לתקן כשמבקשים סליחה. ובי זורר באמת את הרצון לשמוע את פרנק סינטרה ששמענו קודם. זהו, מעניין לעניין, ימי בצורת.
רוצה לדבר עכשיו על זה או אחרי השיר?
לא, אחרי השיר.
אחרי השיר, ימי בצורת, מתי כספי, כן. הנה. אני אוהב את ההתחלה. בהופעה חיה הוא עושה את זה, יש קטע מדהים שמתי מנגן ככה. מתחיל לאט את השיר. אתה... אני חושב שמיותר לציין שהוא גאון. גאון.
לא ספק, נכון.
והקיצגעגועים ימי בצורת אני ביני לבין עצמי, אני בתוך שגרת יומה, היא בתוך שגרת יומי. וטוב שכך לעת עתה, היא איתי, אני איתה.
יעקב גלעד כתב את המילים, ומתי כספי.
את הלחן כמובן. את יודעת, השבוע דינה, היה טקס פתיחת שנת הלימודים. אורות יובלי אריאל. שם אני מלמד.
כן. וניגנת בבאס.
וניגנתי בבאס.
לא האמנת שאתה יכול, אבל לא דרור אמר לא, לך שאתה יכול.
לא, לא, אני מ-1988 אני לא מנגן בס, ו... שומעת? דום,
דום, דום. עבר כל כך מהר
מ-1988.
אז שוב, אנחנו מעברים חדים כל הזמן.
ככה, המדינה שלנו.
כן. ב-30 באוגוסט ערכו ערב הצדעה ליוצר מתי כספי באמפי פארק ברעננה. מיטב אומני ישראל וחברים ותלמידים שלו. המופע הזה נועד להצדיע ליצירה שלו, להביע תודה והערכה, ומצד שני לתמוך בו בזמן שהוא מתמודד עם המחלה שלו.
כן.
ואת המופע הזה הנחה רועי בר נתן. ואני אוהבת המון שירים שלו, ואני נורא אוהבת את הרגעי. אז ימי בצורת הוא אחד מהם. יעקב גלעד כתב את המילים, כמו שאמרנו. את השיר הבא כתבה שמרית אור.
נכון, שמרית אור, כן.
ומתי כספי הלחין. או תראי את הדרך, שיר שליווה אותי בתקופות לא קלות הרבה זמן.
אנחנו אוטוטו ברעיון, נכון?
נכון, אוטוטו ברעיון נוסף.
כספי, ואנחנו?
אנחנו עם רותם עיני לוסקי. היא אומנית צעירה, שלום יקרה. גילוי נאות, אני מכירה אותה מאז שהיא הייתה ילדה ממש קטנה. היא בת 40 ואח...
נכון, היא כמובן שלי
לדרמה. נכון.
אני זוכרת אותך ואני זוכרת את השיעורים איתך, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד גדולה, שלנצח תלך איתי.
וואו, איזה כיף לשמוע. אז אני, אז קודם כל בוקר טוב יקרה, בוקר טוב רותם עיני לוסקי. אני אוכל לספר לכם, קודם כל אמרו לי עלייך שכל מה שאת עושה וכל מה שאת נוגעת בו, הוא זהב. את הופכת כל דבר לזהב.
תודה, דינה.
ואת מציירת ציורים מופלאים, ואני יצא לי לראות כמה כאלה, תכף תספרי לנו על איפה זה מוצג. אותי נורא מעניין לשמוע, במה את מתמקדת בציורים שלך?
אוקיי, אז אני אספר לך שאני מציירת בעצם מאז שהייתי בתיכון. למדתי במגמת אומנות אצל אלן בירן, אם את זוכרת אותה.
בטח.
והציורים שלי הם ציורים חלקם אבסטרקט, חלקם טבע דומם, חלקם דיוקנאות. ומנציחים רגעים משמעותיים שעברתי בחיי. כמו לדוגמה, אני אספר לך על אמא של בעלי, אסתר, זיכרונה לברכה, שהייתה אישה צדיקה ומיוחדת, והיא זכתה, וזכיתי לרקוד איתה בחתונה שלה. והנצחתי את הרגע הזה, פשוט לקחתי תמונה וציירתי אותה ואותי, והנצחתי את הרגע הזה, וזה מה שאני עושה, אני לוקחת כל מיני אירועים משמעותיים בחיי ומעבירה אותם לקנבס.
תני לי עוד דוגמה של איזה ציור ככה שמדבר אלייך.
כן, הציור שמדבר אליי ושאני משערת שראית בתערוכה, הוא דיוקן של אישה שהיא אקראית בעיקרון, אבל מאוד הזכירה לי את סבתא שלי, סבתא רחל, זכרונה לברכה. כאשר הפנים שלה הם פנים שרואים בעצם כל קמת של המזכיר איזושהי חוויה משמעותית שהיא עברה, איזשהו חלק מהמסע, וכל תו בפנים שלה פשוט מתאר את החיים המשמעותיים שהיא חוותה, וגם בגילה המופלג שבתמונה היא בערך בת 90, רואים עדיין את האופטימיות ואת האור בעיניים שלה, את הקווים הקטנים מסביב לעיניים שמסמלים ראייה צופה עתיד ואופטימיות ושלווה, משהו ששאפתי ממנו המון 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 כוח ביצירה עצמה, המון עוצמה, ובאמת זו דמות שגם הזכירה לי אנשים שקרובים לליבי, וגם שאפתי כוח מליצור את העבודה הזאת.
וואו, איפה את מציגה את העבודות שלך?
אני מציגה אותם בגלריית הציפור הכחולה ברחוב רוטשילד בפתח תקווה.
אז זהו, אז לשם הגעתי עם חברה, עם ורד.
נכון.
והתפעלתי מהעבודות, ואמרתי שאני חייבת לדבר איתך ולראיין אותך. ויש לי שאלה, איפה את רואה את עצמך 5 שנים מהיום?
אז בעוד 5 שנים מהיום אני רואה את עצמי יוצרת ציורים על קנבס גדול, שהתמקדו בנרטיב שלנו כאומה, בעצם עם כל הקשיים שאנחנו חווים גם מבית, גם מחוץ, אבל דרך האומנות אני ארצה לבטא את היכולת שלנו באמת להתגבר ולצמוח כאומה, כעם, וזה הרעיון שאני רוצה להביא ביצירות הבאות שלי.
אני רוצה להגיד לך שאחרי ש... גם אחרי ששמעתי אותך וגם אחרי שראיתי את היצירות שלך, אין לי ספק שאתי שם, אין לי ספק בכלל, גלריית הציפור הכחולה?
נכון.
ברחוב רוטשילד בפתח תקווה, ויש שם תערוכות מתחלפות, אז אני יודעת ש... את כל פעם מגיעה לשם עם עוד, עוד יצירה?
נכון. האוצרת שרה רז בעצם רואה את היצירות ומשלפת אותם בהתאם לקונספט שמתחלף אחת לחודש, חודשיים.
נפלא. אז אני אברך אותך בברכה שהייתי מברכת כל השנים את התלמידים שלי, שמחסן החלומות שלך יישאר תמיד מלא בחלומות שמחכים להגשמה.
תודה, דינה.
מודה לך על הזמן שהקדשת לנו הבוקר.
אני מבין
ש... תודה, אפשר עוד משפט אחד?
בטח.
אז אני רוצה באמת לקראת השנה החדשה, אני מאחלת שבעזרת השם יהיו בשורות טובות לכל עם ישראל, ושתהיה לנו שנה טובה ומתוקה.
אמן.
ולהורים שלי היקרים, מירי וגבי ובעלי, נתי, שאני שואבת מהם השראה, והם הכוח והאהבה שלי, ומלמדים אותי כל יום מהכוח של אומנות ומה העוצמה ביצירה. אז תודה רבה לכם, ותודה דינה שהזמנת אותי.
יש שיר שהיא רצתה, נכון?
כן.
אתם? או שיר כן. שהיא מאוד אוהבת?
שיר שהיא מאוד אוהבת. שילדי אברהמי, זה מתחיל בצעד. את ההורים שלך אני מכירה, את נתי אני עדיין לא מכירה. כן, הם באמת מקור השראה, האנשים האלה.
אני מקווה שתכירי.
כן, בטוח, מה זאת אומרת. אז תודה רבה, שנה טובה. הנה השיר הזה מוקדש לך, אהובה.
תודה רבה.
שבת שלום.
סיפור ישן, חלום רחוק מכאן, פוסע צד קטן, נושא את הבלתי יאומן, מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צד קטן, נושא עיניו אל הבאות, בתעוזה גדולה, באומץ לב, ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי, פוסע צד קטן עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות, בתעוזה גדולה, באומץ לב, ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, קלו בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלו שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי, הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום, זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן, זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה, זה מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה.
איזה שיר יפה, דרך אגב, מה זה?
מדהים, מדהים, מדהים.
נכון?
מאוד יפה.
וואו.
אני רוצה לספר לכם שבדרך לכאן הייתי עם מצלמה מוכנה כדי ללכוד איזה חצב בדרך.
חצב מצוי.
חצב מצוי. ולמעט אחד, לא הספקתי לצלם אותו עדיין, בירידה מברקן, לא מצאתי אני לא מבינה את החוצפה הזאת, איפה הם, לאן הם נעלמו?
קודם כל, מאזינים שלנו, בבקשה, אם אתם רואים, צלמו לנו ו...
צלמו, צפרו איפה אתם רואים את...
בכביש 6 ודאי יש.
בסדר, אני לא מגיעה לכביש 6 עכשיו, שמול.
בסדר, לא, אבל רק שתדעי שיש, אני ראיתי.
אתה ראית ולא צילמת, זאת שערוריה בעיניי. שערוריה.
קשה לי, גם לנהוג וגם לצלם.
אז דבי, אתה צריכה לצלם. טוב, בסדר, אנחנו...
טיסלאם, דיברנו על טיסלאם. נכון. זה, נכון, זוכר את שבוע שעבר כן. שהייתי בהופעה.
נכון.
זה גם כן אחד השירים שלהם.
מה איזה?
נו, כבר הסתיו עכשיו.
נו, כבר הסתיו עכשיו. איפה זה? החצבים?
כן, כן, אז...
נחליאלי וחצב מבשרים את בוא הסתיו.
כן, אתם מאזינים לעניין של טעם, תוכנית התרבות של רדיו סול. דינה לוי, שמוליק מושקוביץ, שוקי אברהם, לא אמרנו שהוא תכנן השידור, אנחנו נגיד בסוף, כן, נקפיד על זה.
בהחלט.
חשוב, חשוב.
נעוד.
כבר הסתיו עכשיו לא צריכה סיבה להיות עצובה זכר התקופה עושה לי להתמיד תמיד את יפה לא אמרו לי אז שקרבות הם עבודים לא הייתה לי אז סיבה לנדות והולך בגללי הכל נראה אותו דבר נוסע למקום מוכר נוסע למקום
איזו הופעה זאת הייתה.
משהו.
אני ממש
התלהבתי
מהקשישים האלה. והוא מקפט שם, דני בסן, למרות שאת השיר הזה, שר יושי שדה.
אבל אתה, איך אתה מעז לדבר פה על קשישים? אתה יודע שבביתו של התלוי לא מדברים על חבל.
כן, זה נכון.
ואני נושקת ל-70, אני מבקשת להתחשב. אז חיים חפר אמר עליו, אפילו אם יקרא את ספר הטלפונים, הקהל יהיה מרותק. האיש שידע לומר בכנות יוצא דופן שהוא מעולם, לא אהב את חודשי יולי-אוגוסט, הלכים והמטופשים עד כדי חמסין, שבסוף הקיץ ממתינים להם החגים, ואחריהם כהרגלו מגיע הסתיו המקווה, ופורס עלינו ברחמיו הגדולים את כנפיו. אחר כך בא הגשם הראשון, ומנקה את כל הטיפשות שמשאיר אחריו הקיץ. אני יודעת למה אני כל כך אוהבת אותו, את יוסי בני, בין היתר. הוא נולד ב-13 באפריל.
ואת?
ב-12 באפריל.
אופה.
זה ממש מזל טלה פר אקסלנס. אז אנחנו נשמע...
דינלה, קודם כל, שוקי אברהם תכנן שידור, תודה רבה.
נכון.
תודה רבה לדינה לוי.
תודה שמוליק.
כן, ואנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם בשבוע הבא.
ברור.
עניין של טעם עם המלצות, ואתם כמובן יותר מוזמנים...
לכתוב לנו.
לכתוב לנו, אם יש לכם המלצות שחשוב לכם להמליץ עליהן, אתם יותר ממוזמנים. גידיגוב ומיקה קרני, המדהימה.
של ג'ובים.
של מי? זה גרסה עברית?
קרלוס ג'ובים, גרסה עברית.
זה סוף המסלול. יאללה, שבת שלום.
שבת שלום.
זהו שבר זכוכית, זה חיים וזה אור, וזה לילה, זה מוות, זה חום וזה קור, זה עד שפורם.
ושועל על הדרך.
ניצן נפטר.
וציפור מזמרת.
זהו יער הרוח.
זה סתיו וזה סלע.
וסריטה ומקום.
יש דברים שכאלה
והרוח נושב לא חופשי על הדרך זה האור, החלל, האוויר והערב
והגשם יבוא וישטוף כל כאב זה המתח שטעם זו שמחה שבלב
כתף מקום
הבשר והעצם
הסלילה של הכביש
השריקה של האבן
וטפטוף של טיפה
ונצנות של זהב
והטווח של החר
האימו והקרב
ותחתית הבאר והשביל שעבד זהו סוף המסלול זה טיפונת לבד חנית
מסמר
נקודה
וניתור
וטפטוף
וטיפה
זהו סוף
הסיפור
מסעית המוסר
אור הבוקר הרב
ובאופל הלב
יריעה של אקדם
ושחשוך בנהר
הסרטוט של הבית, הגוף במיטה והבוץ והבוץ והאוטו נתקע
לעצוב,
לסחור,
להמשיך,
לא לשכוח
ומעוף,
וקנח,
חילזון,
נץ גבוה
והגשם יבוא
וישטוף כל כאב